היום אני אתחיל במילות הקדמה שאינם מחייבות את האותיות המחכימות. המאמר מאחר כותלנו הוא התפרסם בתף ריש צדיק זין, זה כשלוש שנים אחר פטירתו של הרב קוק, ו בפרסום הראשון אז הוא התפרסם בביטאון סיני ויוחס לרב קוק בטעות, כי אומנם כתב אותו הרב קוק, אבל כתב אותו הרב צבי יהודה הכהן קוק ולא אביו כמו שטעו לחשוב. כתב את זה הרב צבי יהודה, את המאמר הזה. כנראה הוא כתב את את המאמר הזה, שהוא מאמר מאוד מרומה, מאוד מאוד מופלא, כמו עוד הרבה דברים חשובים בהיסטוריה של עם ישראל, שיש בלשון הרב צידה במאמר אחר פה לנתיבות ישראל, יש מין סדר כזה בעולם של אורות מאופל. זה נכון בכלל בעולם ובמיוחד בעולמנו שלנו, כך הוא כותב פה. אנחנו עם העולם, וזה עושה רושם אפילו קצת מהותי. לכל פנים מספיק על מנת שפעמים רבות דברים גדולים ומשמעותיים מאוד בחיי עם ישראל, בקניית מדרגה חיובית ועליונה, הם באים בדרך כזאת שהיא לא כתוצאה מיוזמה חיובית, אלא כתוצאה מאיזה אופל, כתוצאה מאיזה חושך, כתוצאה מאיזה אילוץ. בלשונו, אורות מאופל, עידוני החיים ושכלוליהם מתוך מצוקות החיים, הכרחי החיים ומצוקותיהם. יש לפעמים ויש מצבים שבהם אנחנו בהכרח, באילוץ, באונס, במצוקה, והמצוקה, נו, כולם יודעים. את המטבע הלשונית הדרשנית של חז"ל, על בסיס הפסוק, עת צרה ליעקב, ודווקא ממנה יוושע. יש מצבים כאלה שדווקא המצוקה היא, או הקלקול, או המחשך, זה דווקא מה ש מזניק איזה כוחות נעלמים שעד עתה לא היו גלויים, ומתגלה משהו מאוד לכתחילי, מאוד מרומה, מאוד המאמר הזה הוא מאוד לכתחילי, מאוד מרומה, מאוד מבטא את את מה שאני חושב תודעת נשמתו של כל אדם מישראל שעומד מול הכותל. מה מן הסתם נשמתו חושבת? אני תוהה אם הוא חושב, אני מעלה על דעתי שכמו רוב האנשים, אז הם לא יודעים מה הם חושבים. אבל אני מאמין שכולנו, גם במקום שאנחנו לא יודעים מה אנחנו חושבים, נשמתנו יודעת. ולפעמים ישנם אנשים, וזה באמת תפקידם של גדולי ישראל, לדעת לנסח את מה שאנחנו לא יודעים לעשות. זאת אומרת, לדעת להצליח להביא לכלל ביטוי את מה שהתחושה האינסטינקטיבית, התהומית, הפנימית הנשמתית, חשה. והנה יבוא הגדול, והוא ידע להלביש את התודעות התהומיות במילים. המאמר הזה זה עניינו, זה מה באמת אנחנו חושבים כשאנחנו עומדים מול הכותל. אז כן, המאמר הזה שהוא כל כך חשוב וכל כך אפילו איך נגיד, נפקא מינה למעשה, כי מי לא עמד פעם מול הכותל? ומן הסתם בתור יהודים טובים אנחנו עומדים, מן הסתם, הרבה פעמים אנחנו עומדים מול הכותל. אז מה באמת אנחנו, מה אנחנו באמת צריכים לחוש שם? או מה אנחנו באמת חושבים שם? אז אני חושב שזה מה שנקרא הלכה למעשה. אמנם, בדרך כלל אנשים שהם שומעים על מושגים שנקראים הלכה למעשה, הם חושבים איך זזים בידיים, איך זזים ברגליים, מה אומרים בשפתיים. אבל יש מקום למחשבה שהלכה למעשה זה גם לדעת לענות על השאלה מה אתה חושב. לדעתי זה אולי חשוב עוד יותר, על כל פנים ודאי לא חשוב פחות, זה ודאי. כי בוא נגיד, אתה אדם לא בזכות הידיים שלך, אתה אדם בזכות מה שאתה חושב. אז כדאי שנחשוב נכון, נחשוב טוב. ופה אני קורא לזה הלכה למעשה, מה חושבים שעומדים ליד הכותל. נו, אז זה נושא מאוד חשוב, הדברים מאוד גדולים, התוכן מאוד מופלא, והמאמר נכתב מתוך גורם שלילי. הגורם השלילי היה אחד העם. אחד העם היה לו ביקור פה בארץ ישראל, בתור יהודי, על אף שהוא אחד העם, מכל מקום הוא יהודי, והוא היה גם הוא ליד הכותל, וגם אחד העם הוא גם סופר, לא רק האוצירדה, גם אחד העם. ובתור סופר, אז הוא תיאר את רשמי מסעותיו בארץ ישראל, ובין היתר הוא מצא לנכון את רשמי מחשבותיו או רגשותיו כשהוא היה ליד הכותל. החשיך מילים, אבל כמו שאמרנו, נזכר באיזה אנקדוטה, פעם אחת היה שיעור אצל הרב ציודה, והיה שם איזה תלמיד, איזה מישהו, לא יודע, לא זוכר בדיוק, אבל היה איזה מישהו שהרגיז אותו. זאת אומרת, הוא שאל איזה שאלה, הייתה פרובוקטיבית או מטופשת, או אני לא יודע בדיוק מה היה שם. על כל פנים, הרב ציודה התפרץ. המצויד התפרץ, והסביר, הסביר, 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 וזה. סוף סיום אמר לו, נשאר כוח, בזכותך נאמרו דברים גדולים. אז נשאר כוח לאחד העם. לפעמים אתה אומר שטות גדולה, וכתוצאה מזה, אז מתבררת חוכמה גדולה. טוב, בזאת סיימתי את מה שחשבתי להקדים בלי ספר. אבל קיוויתי שעד שאני אגמור יגיעו הצילומים, ולא יגיע. אז בסדר, נמשיך להמתין. ישראל לפני כן יש פה מוטו עדות הם לבאי עולם. המאמר הזה הוא באמת שיר, אבל הוא שיר כמו שירה, אבל הוא שיר, הוא שירה כמו שהתורה כולה היא שירה. ומכל מקום צריך לקרוא את זה כמו שקוראים שירה, וכמו שקוראים את השירה שהיא התורה. אבל יש פה אומנות הביטוי, שישנו פה מתאם בין כל הממדים, האיכות הקליפתית, חיצונית, ספרותית, ותהום המחשבה הפנימית, הכללית. ובמרכז המאמר ישנו גם ברור גדרים הלכתיים ממש לגבי סוגיה עלומה, שדומני שיש מעט מאוד תלמידי חכמים שמעורים בסוגיה הזאת, והיא המדוכה, מהם התנאים לבניין בית המקדש. שדומני שישנם מעט מאוד אנשים שיודעים שהרב צידה כותב את זה פה, בצורה מאוד מפורטת. אז הנה, זה מגיע עד פרטי הפרטים של הלכה מעשית ממש, ומכל מקום צריך להקשיב לזה כמו שקוראים שירה. עדות הם לבאי עולם. הביטוי עדות הם לבאי עולם, זה נאמר ביחס לניר מערבי, שבו היה מתחיל והוא לא היה קווה, או בו היה מסיים, שלא היה קווה עדות שהשכינה בישראל. המערב, נר המערב, עדות הם לבאי עולם. כמו ישראל בנפשות, באדם, כן הכותל בעולם בארץ. חסון ותקיף בכוחו האיתנים לאלוהיו, מחזיקו את עמדתו בכל חליפות מערכות הדורות וקורותיהם, בכל התמורות והשינויים, החלחלות והזעזועים, הבאים עלי ארץ ודריה, אשר הוא בתוכם ואיתם. ואם גם כלון החורבן מכסה את מראהו, גם אם אותות ההרס בולטים מעל גביו ועננות השיממון מאפילות את זוהרו, גם אם בסבכי מבואות אפלים ומתונפים נסתרו מעין רואים, גם אם נדחק ונלחץ ומתקרת יד שכניו המקיפים אותו מכל צד להשיג את גבולו, לדכאו ולבלה את נחלתו, כחלמיש צור ניצבו על משמרתו, מבלי מוש ומבלי יפגם בקרבו גאונו הפנימי, תמים ונהדר בעוז עצמיותו, המתגלה לבעל עין הפקיחה גם בעד כל אלה וגם על ידי כל אלה. כשריד חמדת הקודש הוא קדוש משכני עליון. אולי יותר טוב כמו שמפוסק. כי שריד חמדת הקודש הוא קדוש משכני עליון. ומבפלאות סגולת קיומו זאת, העד הוא למאורעות עולם ולקורות דורות של אלפי שנות תרבות האדם. כעד הלאומים, עומדו על גביהם ומעידו עליהם, על גלגולי מהלכי חייהם, על מקורות זרמי רוחותיהם, ועל מוצאות נתיבות פועליהם, ומעידו בהם בזכות קיום חייהם, בערך תוכן רוחותיהם, ובמעמד כוח פועליהם. יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. ויש אבנים ויש אבנים. יש אבני דומה ויש אבנים. לבבות. עוד פעם, כמו ישראל בנפשות באדם, כן הכותל בעולם בארץ. זו הכותרת, והפסקה שאחריה היא פסקה כפולת משמעות, איך נקרא לזה, מטושטשת ההבחנה על מי היא מדברת. היא מדברת על ישראל או היא מדברת על הכותל. כי מה שנכון על ישראל נכון על הכותל, ומה שנכון על הכותל נכון על ישראל. והנה סדרת החיוויים שמדברים על שתי התופעות כאחד. חסון ותקיף בכוחו העיתונים לאלוהיו. מחזיקו את עמדתו בכל חליפות מערכות הדורות וקורותיהם. בכל התמורות והשינויים, החלחלות והזעזועים, הבאים עלי ארץ ודריה. אשר הוא בתוכם ואיתם. בתוך העולם, בתוך ההיסטוריה, בתוך חליפות מערכות הדורות, בתוך כל השינויים והתמורות, בתוך כל הזוועות, יש משהו חסון ותקיף בכוחו האיתנים לאלוהיו, שמו ישראל, שמו הכותל. המאמר הזה הוא נכתב, כמו שהזכרנו שם בתרצז, זה היה כ-11 שנים לפני הכרזת המדינה. ועוד כ-38 שנים לפני שחרור הכותל על ידי צבא ישראל. ואז היו מגיעים לכותל, דומני כדוגמת, כמו שאנחנו מגיעים לכותל כיום, באותו החלק שנקרא הכותל הקטן. אז פעם הכותל הגדול היה נראה כמו הדרך לכותל הגדול, היה נראה כמו הדרך לכותל הקטן, ועוד אולי גרוע מזה. כי לא הייתה את עיריית ירושלים שדאגה שתרבות הביבים וההשפטות שהיא אינהרנטית לאטמוספירה הערבית, תינוקי יום יום, ויהיה לזה אווירה פחות מסריחה ופחות מלוכלכת. אז ככה התפתלו בין רחובות ירושלים ובין סמטאותיה, ולפתע בין הסמטאות התגלה שם הכותל. וגם אם קלון החורבן מכסה את מראהו, כיום התיאור הזה, אני מנסה להגיד, הוא קצת פחות רלוונטי, קצת פחות, לא כל כך נורא. ואם גם קלון החורבן מכסה את מראהו, גם אם אותות ההרס בולטים מעל גביו וענות השיממון מאפילות את זוהרו, גם אם בספחי מבואות אפלים ומתונפים נסתרו מעין רואים, וגם אם נדחק ונלחץ ומתגרת יד שכנה ומקיפים אותו מכל צד להשיג את גבולו, לדכאו ולבלה את נחלתו, כחלמיש צור ניצבו ישראל ככותל על משמרתו, מבלי מוש ומבלי פגם בקרבו גאונו הפנימי, תמים ונעדר בעוז עצמיותו, המתגלה לבעל עין הפקיחה גם בעד כל אלה וגם על ידי כל אלה. כי הדיסוננס, הניגוד, הוא כל כך חריף בין הוד הקדומים שלפתע נגלה ובין המציאות על כל כך מעליבה ומכוערת שמקיפה אותו, שהיא רק מבליטה עוד יותר מה זה ישראל, מה זה הכותל. אז בעל עין הפקיחה, אז הוא מבחין במכלול, כי נטייה עברונית ידועה היא מתבטאת במה שראיית העין השכלית הפנימית היא מוסחת אל פרטים. המבט הפקוח הוא המבט של תלמידי חכמים. תלמיד חכם יש לו תביעת עין. תביעת עין היא לא מסתכלת על פרטים מצד פרטיותם. היא מסתכלת על כל הפרטים בהיקף כל כך רב של הפרטים, עד שאין פרטים. אלא יש את היסוד שעומד בראשית כל התופעות כולם, ונותן משמעות אחרת לכל מה שהעין החלקית רואה. זה נקרא בעל עין הפקיחה. בעל עין הפקיחה הוא יראה כאילו למרות כל אלה, אבל במבט שני, במשפט שני, בחיווי שני, דווקא על ידי כל אלה. גם על ידי כל אלה, אדרבה מתבלטת התופעה המופלאה של המהות, של אותה ישות, של אותו גאון פנימי, תמים ונהדר בעוז עצמיותו. הנקודה שלו איננה יונקת, לא מן ההיסטוריה, לא מן הסביבה, לא מן ההסכמה או מן הניגוד, אלא ממהות פנימית, שהיא אומנם בתוך ארץ ודריה, היא חלק ממערכות הדורות וקורותיהם, אבל היא מחוץ להם. היא לא משם היא מתחילה. היא הופעת כוח איתנים אלוהי. כשריד חמדת הקודש הוא, קדוש משכני עליון, ובמפלאות סגולת קיומו זאת, עדו למאורעות עולם ולקורות דורות של אלפי שנות תרבות האדם. כי ישראל הוא שריד חמדת הקודש, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. תגידו שישראל של עכשיו לא כל כך רואים בו את הקודש? טוב, אז כנראה יש בעיה בעין המסתכלת. ומכל מקום, בעל עין הפקיחה הוא יבחין שגם אם זה לא המצב הראשוני או העליון, מכל מקום זה שריד חמדת הקודש. וישראל הוא קדוש משכני עליון, ושכנתי בתוך עמי ישראל ולא אעזוב את עמי לעולם. לא רק במעמדם הרם, גם במעמדם הנדחק מסבכי מבואות אפלים ונתונפים ונסתר מעין רואים, ועננות שיממון מאפילות את זוהרו. אבל זה קדוש משכני עליון, השוכן איתם בתוך תומאותם. ובעל עין הפקיחה יבחין שעצם השרידות האיתנה הזאת, במפלאות סגולת קיומו זאת, עדו למאורעות עולם ולקורות דורות של אלפי שנות תרבות האדם. המציאות הישראלית הפלאית, שמגלה פה איזו סגולה מופלאה, סגולה במשמעות כפולה של המילה, משמעות של תכונה, כמו סגולת ישראל, תכונת ישראל המיוחדת, וגם במשמעות של סגולה, דבר מופלא, בלתי מוסבר. שני הדברים נכונים, כי זו באמת סגולת ישראל. ובמפלאות סגולת קיומו זאת, עדו למאורות העולם. ישראל הוא מעיד, עדותם לבאי עולם. למאורעות ולקורות דורות של אלפי שנות תרבות האדם. ומה מעיד הכותל? מה מעיד ישראל על מאורעות העולם? מה מעיד ישראל על קורות דורות האדם? מה הוא מעיד על אלפי שנות התרבות האנושית? הפנומן הישראלי הוא מעיד כעד לאומים, עומדו על גביהם ומעיד הוא עליהם. כמו שאמרנו, אמנם הוא בתוכם, אבל הוא מחוץ להם. הוא על גביהם. ומתוך שהוא על גביהם, הוא יכול להעיד בהם, עליהם. הוא מעיד על גלגול מהלכי חייהם. מה זה כל פשר גלגולי המאורעות, שטף הדורות, עליות ומורדות של אלפי שנות תרבות האדם? מה זה? למה זה טוב? מה משמעות כל זו? על גלגולי מהלכי חייהם הוא מעיד על מקורות זרמי רוחותיהם. מה המקורות של רוח האדם, רוחות האדם, הרוחות התרבותיות? ומעיד על מוצאות נתיבות פועליהם, לאן הכל מובל, מאין הכל בא, לאן הכל הולך. מה יצא מכל זה? ומעידו בהם, בזכות קיום חייהם, בערך תוכן רוחותיהם, ובמעמד כוח פועליהם. הוא מעיד על הזכות, על הערך ועל המעמד, מעמד הכוח. על גלגולי מהלכי חייהם הוא מעיד על זכות קיום חייהם. לעולם, לחיים, להיסטוריה, לקרות האדם, יש זכות קיום. זה לא דבר כל כך פשוט, כי דווקא לבעל עין הפקיחה זו שאלה, שאלת ילד, קצרה מאוד, אבל היא תהומית. כמו שאמרנו מקודם, בשביל מה זה טוב? מה זה הדבר הזה ששמו עולם והיסטוריה? מה טוב בזה? ואם אין תשובה מה טוב בזה, אז איך ילדים אומרים? בשביל מה הקדוש ברוך הוא היה צריך את זה? במיוחד לאור העובדה שהוא קדוש ברוך הוא, אתם מבינים? כי אם הוא כל כך קדוש ברוך הוא, אז הוא לא זקוק לכישלונות ולחטוטרות סתם יתיר וחסר. ואם אתה מסתכל על ההיסטוריה האנושית, על העולם כולו, ולא ברור לך בשביל מה זה טוב, ודווקא בעל עין הפקיחה, אני חושב שזה לא כל כך פשוט לומר בשביל מה זה טוב. דווקא מי שיודע באמת מה היה בהיסטוריה, מי שבאמת מכיר את מה שנקרא תרבות האדם ותנועות החיים, קל מאוד לענות בשביל מה זה רע. זה קל מאוד. זה כל כך קל, עד שזה עושה קשה לענות בשביל מה זה טוב. ואם זה לא ברור בשביל מה זה טוב, אז זה שאלה. מעיד פה הכותל, מעידה פה הישות הישראלית, על גלגול מהלכי החיים שיש להם זכות קיום. יש להם זכות קיום בפרספקטיבה אלוהית, בקונטקסט אלוהי. גם כשאנחנו מניחים שהמציאות מוצאה מהשלמות המוחלטת והטוב המוחלט, שזה המשמעות של אנשים שמבינים על מה שהם מדברים, שהם נוהגים לומר את המילה אלוהים. אז בקונטקסט של השלמות והטוב, דווקא המוחלטים, העולם הוא לא מחוץ לזה. למה? כי בתוכו ואיתו עומדת התופעה האלוהית המדהימה ששמע ישראל. ישנו פה את החוסן ואת התוקף ואת עוז העצמיות הפנימית, במלוא הגאון הפנימי. כחלמיש צור על משמרתה, לחתום את החיים של כל היש בערך השלמותי שלהם, הטוב שלהם, האלוהי שלהם, כלומר הנצחי שלהם. הממד הזה שעולה מעומר החיים הכלל ישראלי, זה לא האושר הפרטי של הקהילה הישראלית. כי המציאות הישראלית היא חלק מהעולם והאדם, בקורות הדורות וגלגולי מהלכי חייהם. וכל המציאות הזאת זו מערכת אורגנית אחת. וכמו שאפשר להסתכל על מקבץ המולקולות הזאת שנקראת אדם, ולהגיד, בשביל מה זה טוב? ויוכל דווקא בעל עין הפקיחה לומר שיש בו סך הכל מערכת ביולוגית שעסוקה ביצירה והשמדה, יצירה והשמדה, יצירה והשמדה של תאים כל הזמן. אז בשביל מה זה טוב הדבר הזה ששמו חיי האדם? ואם יסתכלו בגובה העין הזאת, אז באמת זאת תהיה קושייה. אמנם אם מובנת המערכת הביולוגית כמערכת אורגנית עם המציאות של נשמת האדם, של שאיפותיו, מגמותיו, מוסרו, שכלו, אידיאליו, ערכיו, כי אז יש ערך גם לכל התהליכים ולו גם הקשים ביותר, כי זו מערכת במשמעות אחרת. כן בנמשל, המערכת העולמית היא מקבלת את זכות קיומה מצד הקונטקסט הישראלי, מצד הקונטקסט של הכותל, כי יש פה משהו בתוך העולם שהוא מחוץ לו, הוא מחוץ לו ובתוכו, ונותן לעולם את הערך של מה שמחוץ לעולם. ובזה העולם כולו הוא חלק מהופעה של העניין, של התוכן, של הנשמה, של המגמה, של הצדק והטוב, שזה פירוש המילה זכות. אם דבר הוא צודק ודבר הוא טוב, יש לו זכויות. אז יש לו זכות קיום. הוא מתאים עם הטוב, עם השגב. גלגולי מהלכי חייהם של העולם, הכותל, כלומר ישראל, ישראל, כלומר הכותל, מעיט בזכות קיום חייהם. ועל זרמי רוחותיהם, על מקורות זרמי רוחותיהם, מעיד ישראל על ערך תוכן רוחותיהם. כי שוב, בעל עין הפקיחה, ודווקא בעל עין הפקיחה, זה שמסוגל לעמוד בעמדה שלכאורה היא צודקת בציניות שלה, שהיא תגיד, זה תרבות? זה דבר שראוי לחותם רוח אדם להתגאות בו? אם לא רוצים להיסחף ב... אטמוספירה שיקורה ולהסתכל בעין ברורה על ערכי התרבות האנושית כפי שהם מגולמים נכון לרגע זה בכל מקום בעולם, שהרבה פעמים מאוד גאה להשתמש במטבע הלשונית של האזור הקרוב אלינו בחינוך התרבות והספורט שלו, אבל בכל מקום בעולם זה לא ברמה הרבה יותר גבוהה מזה. ואם זה הערך, אז בוא נגיד, מותר אדם מן הבהמה מאוד ברור? יבוא בעל עין הפקיחה ויגיד, לי לא ברור. קצת כן, כל מה שאתה תגיד כן, אני אראה לך לא. אפשר לנהל את זה דיון, יהיה דיון סוער. זאת אומרת, לא אומר שאי אפשר להגיד צדדים לכאן, אבל אני בטוח שבעל עין התקיחה יוכל להגיד צדדים הפוכים. קל, קל מאוד. המציאות הישראלית, המהות הישראלית, רוח ישראל, היא מעידה על תוכן רוחותיהם של העולם ודריו, התרבויות וערכיהם. התרבות האקטואלית היא אינה אלא גילום של תהליך הופעת האידאה, הרוח הפנים פנימית, שהיא מונחת בתום נשמת האדם והתרבות, שהאדם והתרבות שואפים לגלם אותם. כמו כל תהליך, בשלבי גילומיו, אז אתם יודעים, כמו, אתם משל, גם שבונים ארמון רב תפארת, השלבים של הבנייה הם תחת הכותרת סכנה, כאן בונים, וזה לא מקום לא נעים ולא יפה ולא מתאים לתפארת. אבל זה לא אומר שלא נבנה פה התוכן התפארתי. רק בשביל זה צריך לתפוס את הרוח הפנימית, את התוכן, את המחשבה תחילה. רוח העולם נמצאת בישראל. המטרה זאת שנותנת לנו יכולת סבלנות כשאנחנו מסתכלים אל הכישלון הזה ששמו האדם ותרבותו בריצודי הנקודות החיוביות והאלבונות לערך האנושי, השכלי והמוסרי שמתגלים בנורמת החיים המכונה תרבות, כפי שהיא מגולמת כיום ברחובות. עוד פעם, לא מדבר רק שלי ברחובות ישראל, מדבר ברחובות העולם, בכל מקום. אז צריך להתייחס לזה בסבלנות, כי יש פה מגמה, והתרבות מתקדמת, מתעלה. תגידו, זה ביזיון, ההישגי. תסתכל אלפי שנים לאחור, ותראה שזה לא ביזיון. כי לעומת הזוועות של העבר, ההווה, ילדים. את זה עד הלאומים יכול להעיד. העומד על גביהם ומעיד עליהם, על תוכן רוחותיהם. והוא תופס לאן הכל זורם. זרמי רוחותיהם, מאין הכל בא, ולאן הכל הולך, ועל מוצאות נתיבות פועליהם. יש פעולה, ויש עשייה, יש אקשן, ישנה תעשייה רבה מאוד בדבר הזה שנקרא ההיסטוריה האנושית. בעומק העניין, אילולי שחש האדם כמו הפרטי, כך הכללי. אילולי בתודעת חייו מונחת תודעת היסוד שיש לי זכות, כלומר יש צדק ויש מוסר ויש טוב בי ובמגמותיי ובפעולותיי, ויש ערך למה שאני עושה, למה שאני חושב, למה שאני רוצה, אילולי התודעה הזאת לא היה יכול האדם הכללי כמו הפרטי, הפרטי כמו הכללי, לא יכול היה לנקוף אצבע. תעשו חשבון פשוט. לו היית חושב שמה שאתה עושה תוך רגע ימוג, למשל תכתוב יצירה ספרותית אדירה, תקתק אותה במחשב, אתה יודע שאם אתה לא תעשה סייב ולא עשית סייב, ונגיד ולא תעשה סייב, והנה יבוא הקצר, אז יש לך כוח לכתוב את המילה הראשונה, אם אתה יודע שלשם זה מובל, תבדוק בנפשך, תגלה שאתה לא תנקוף עצמי. פשוט דוגמה, תמצאו את מיליוני הדוגמאות הנוספות. אני מנסה לבסס את הטיעון. כל פעולה שאדם פועל, כל תנועה שהוא עושה, זה בהנחה שזה מועיל למשהו. והיה והוא בתודעה שזה חלף עם הרוח, וזה אבק, הוא פשוט לא ינקוף אצבע, הוא לא יעשה את זה. האנושות עושה כל הזמן. זה מתוך תודעת על שמונחת בעומק רוחה, שיש ערך ויש זכות. אם יש ערך ויש זכות, אז יש מוטיבציה. אז יש כוח פעולה. אם יש כוח פעולה, אז הדברים יעמדו. עד הלאומים הוא נותן את הערך. עד הלאומים הוא נותן את הזכות. עד הלאומים הוא נותן את כוח הפעולה ומגלה מה יצא לנתיבות פועליהם של גלגולי מהלכי חייהם וזרמי רוחותיהם של ארץ ואדם, אדם ועולם. מעידו בהם בזכות קיום חייהם, בערך תוכן רוחותיהם ובמעמד כוח פועליהם. העדות הזאת היא באומר החיים, היא בעצם ההיות, היא בעצם ספרת החיים שנחשפת בישות הזאת ששמה הכותל, כלומר ישראל. כי זוהי מערכת אורגנית, האדם, העולם והכותל, כלומר ישראל, שבתוכם. והפונקציה שממלא הכותל, ישראל, באדם העולם, זה כפונקציית הלב. והנה ככן, יש לבבות ויש לבבות. יש ליבות אדם ויש ליבות אבנים. ויש אבנים ויש אבנים. ויש אבני דומה ויש אבנים לבבות. ישראל זה ודאי לב. כמו ישראל, לב האומות, לב האדם, ובאיזה מובן ישראל הוא לב האומות ולב האדם? במובן של מה שאמרנו פה, בעצם הווייתו ואמור חייו, בהיותו בתוך ארץ ודריה וגלגולי מהלכי דורותיה וחייה, שעומד הוא מחוץ לכל אלה, בשורשו ובתוך כל אלה. ובזאת יש לו את הגורם היוצר אינטראקציה עם נשמת העולם, עם רוח אלוקים המחיה כל. כלב, שזה האיבר שהנשמה תלויה בו, ומתוך דופק החיים שלו מנשימה הנשמה את הגבייה כולה. כמו ישראל, לב האומות, לב האדם. כן, הארץ ומקום קודשה בקרבה, לב העולם. כמו שמכנה הגמרא את ציון מכלל יופי, נקודה ציון הפנימית, קודש הקודשים, אבן משתיתו של עולם. וליבם של ישראל, זה ודאי המקדש, ומכל קצות הארץ ומכל פינות העולם, גם מכל תפוצות הגולה, זורמות ועולות שפעות העבודה שבלב, דרך נקודת המרכז של הארץ, דרך העיר הזאת ודרך הבית הזה. וכן האבנים האלה, שירית פליטת הר ביתנו, שמלנו בקדושתם אף על פי שהם שוממים, כי שכינה לא זזה מעולם מכותל המערבי, ורוח אלוקים חיים קדוש ישראל המשכין שמו שם, לעולם מרחפו עליהם, ומחיה אותם בחביון וזו, בכל מעווה, ערימות, אפר, עקבון ההרס, האבנים האלה, לבבות הם לנו. אז כן, כמו ישראל לב האומות, לב האדם, כן הארץ ומקום קודשה בקרבה, לב העולם ולבם של ישראל. ומכל קצות הארץ ומכל פינות העולם, גם מכל תפוצות הגולה, זורמות ועולות שפעות העבודה שבלב, אל הלב, מן הלב אל הלב. דרך נקודת המרכז של הארץ, והתפללו אליך דרך ארצם, אומר שלמה המלך, עם כינון בית המקדש. והתפללו אליך דרך ארצם, ודרך העיר הזאת, ודרך הבית הזה. אשר הכינותי. והאבנים האלה הם אבנים, הם לבבות. כי האבנים האלה שירית פליטת הר ביתנו, שהם לנו בקדושתם אף על פי שהם שוממים, והשימותי את מקדשיכם, דורשת המשנה, הגמרא, בקדושתם אף על פי שהם שוממים. כי שכינה לא זזה מעולם מכותל המערבי. ורוח אלוקים חיים קדוש ישראל המשכין שמו שם, לעולם מרחפו עליהם, כי שם בכותל מפעמת, מרחפת, רוח החיות הישראלית, החיים הישראלים, נצח ישראל, חוסן ישראל, גאון ישראל, רוח ישראל, רוח אלוקים חיים קדוש ישראל, המשכין שמו שם, ששכינה לא זזה, כי הייתה השכינה בישראל בבחינת רוח החיים בגוף האדם, ביותה מקנה להם זיו ואור בגופם, בנפשם ובמעונותיהם, כמו שאומר הכוזרי. ורוח אלוקים חיים קדוש ישראל המשכין שמו שם, לעולם מרחף הוא עליהם ומחיה אותם. וחביון הוא זו. ואם בחוץ יש את מעווה ערימות אפר עקבון ההרס, שמה שנראה לעין החיצונה, כשהוא מסתכל על התופעה הזאת ששמה ישראל והחברה הישראלית, אבל כאבנים האלה גם ישראל, האבנים האלה לבבות הם לנו, רוח אלוקים חיים קדוש ישראל שם. טוב, שם ושם גם אנחנו, אני חושב שאנחנו עוצרים לנקודה הזאת, בגלל שתם הזמן. אז יום ירושלים שמח.